שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף ממבט במסכת שבת, נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בתחילת הדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מאוד מהרגיל, אבל שווה את זה 27 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים הם לגבי מוקצה, החלק השלישי בנושא אחר. לגבי מוקצה, שני החלקים עוסקים במקרה די דומה, וזה מוקצה שנמצא מעל משהו אחר. ובשני החלקים אנחנו נראה שהמוקצה משפיע על הדבר שהוא נמצא עליו. בחלק הראשון הוא נמצא על אדם, בחלק השני הוא נמצא על איזשהו חפץ. אז נתחיל בחלק הראשון, כאמור מוקצה שנמצא על אדם, או יותר נכון אדם שמחזיק מוקצה. מה הדין אם אני עצמי לא מחזיק מוקצה, אבל אני מרים אדם או ילד או תינוק והוא מחזיק מוקצה, למשל אבן. האם זה נחשב שבעצם אני מחזיק את האבן? אומרת המשנה, לא. אומרת המשנה, לא, ומותר לי לקחת ילד בידיים אפילו שהוא מחזיק ביד אבן, זה במשנה. הגמרא לעומת זאת מביאה את רבה, שאומנם לא עוסק במוקצה אלא בהוצאה מרשות לרשות, אבל העיקרון אותו עיקרון, אני מחזיק ילד שמחזיק משהו, במקרה הזה יש לו איזושהי שרשרת על הצוואר עם איזשהו כיס, ואני יוצא איתו לרשות הרבים. אומר רבה, על ילד עצמו אני פטור, כי יש כלל שהחי נושא את עצמו, וזה לא נחשב שאני מרים אותו, אלא זה נחשב שהוא מרים את עצמו, אבל לגבי הכיס אני חייב, כי זה נחשב כאילו אני זה שמחזיק את הכיס, וזה כאמור נגד המשנה שלנו, כי שוב במשנה שלנו כשרמתי תינוק שמחזיק אבן שזה מוקצה, זה מותר, ואילו אצל רבה הרמתי תינוק שמחזיק כיס ואני יוצא איתו לרשות הרבים, אני חייב. מה עושים? אומרת הגמרא, רבה צודק. כלומר, באמת זה נחשב שאני כן מחזיק את הכיס או את האבן, ולמה בכל זאת במשנה שלנו זה מותר? המשנה זה מקרה יוצא דופן, וזה תינוק שיש לו געגועין על אביו. כלומר, זה לא סתם אבן ולא סתם תינוק, אלא אם אני אקח את האבן, מהתינוק, הוא יתחיל להשתולל עד כדי כך שהוא אפילו יהיה חולה, לא פיקוח נפש, אבל חולה. במקרה כזה חזה לכלו, אבל סתם ככה, אסור לי להרים תינוק שמחזיק מוקצה. זו התשובה, ורק נדגיש שמשמע שהקולה הזאת זה לא בכל טלטול של מוקצה, אלא רק במקרה הזה שזה לא שאני מחזיק את המוקצה עצמו, אלא רק מחזיק ילד שמחזיק את המוקצה, וזה כלו אם זה יגרום לו להיות חולה. עד כאן עיקר הסוגיה. לסיכום, אם אני מרים ילד או אדם שמחזיק משהו אחר, זה נחשב כאילו אני מחזיק את משהו אחר, בין לגבי הוצאה לרשות הרבים ובין לגבי מוקצה, אלא אם כן זה תינוק שיש לו געגועין על אביו שכלו במוקצה. זה עיקר הסוגיה. עכשיו רק כמה השלמות קטנות לגבי הדין של רבה. קודם כל זה דווקא בתינוק חי, אבל אם אני מוציא חלילה, תינוק מת לרשות הרבים, הוא פטור גם על התינוק וגם על הכיס. זה עיקר הסוגיה. עכשיו רק נוסיף עוד שלוש הערות לגבי הדין של רבה, שאם מוציאים תינוק עם כיס חייבים על הוצאת הכיס. הערה אחת זה שזה דווקא בתינוק חי. אם זה תינוק מת, אז הוא פטור גם על התינוק, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי זה לא שהוא רוצה את התינוק במקום אחר, אלא הוא פשוט לא רוצה אותו פה, והוא גם פטור על הכיס, כי הכיס בטל על התינוק, הוא הולך לקבור אותו עם התינוק, זאת הערה אחת. הערה שנייה לגבי תינוק חי, שאמרנו שהוא חייב על הכיס, הגמרא מקשה על זה מזה שאם אדם חי שוכב במיטה, ומישהו בא ומרים את המיטה ומוציא לרשות הרבים, הוא פטור גם על האדם וגם על המיטה, אז לגבי האדם זה לא מפתיע, כאמור חי נושא את עצמו, אבל לגבי המיטה, לכאורה זה קשה על רבה, למה על המיטה פטורים ועל הכיס חייבים? עונה הגמרא תשובה פשוטה, את המיטה הוא מוציא בשביל להוציא את האדם, אז המיטה בטלה על האדם, ולכן כמו שהוא פטור על האדם, הוא פטור על המיטה, לעומת זאת הכיס לא בטל התינוק, ולכן על הכיס חייבים. זו הערה שנייה. הערה שלישית זה שגמרא מביאה ראיה לרבה מברייתא שמדויק ממנה שאם אני מוציא אדם לרשות הרבים ואותו אדם מחזיק בגדים עליו, כלומר לא לובש אותם אלא מחזיק אותם בידיים, אז גם כן על האדם אני פטור, אבל על הבגדים אני חייב, בדיוק כמו שאמר רבה לגבי התינוק והכיס. עד כאן החלק הראשון של השיעור. אמרנו שאם אני מוציא אדם או תינוק שמחזיק משהו, זה נחשב כאילו שאני מחזיק אותו, ואני חייב חטאת אם הוצאתי לרשות הרבים, וזה אסור אם זה מוקצה, אלא אם כן זה תינוק שיש לו געגועין על אביו. עד כאן החלק הראשון. החלק השני והמרכזי של היום זה בשורה התשיעית בעמוד א', וזה גם כן לגבי מוקצה שנמצא על משהו, הפעם לא על אדם אלא על איזשהו חפץ. למשל אם יש אבן שמונחת בתוך איזשהו סל, ואז הדין הוא שהסל מוגדר כבסיס לדבר האסור. כלומר, הוא בסיס למוקצה. ומה הדין של בסיס למוקצה? בסיס למוקצה נחשב מוקצה בעצמו, וכמו שאסור לטלטל את האבן, אסור גם לטלטל את הסל, אפילו אם האבן כבר לא בתוכו. זה ממש באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים ונחלק את החלק הזה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה דין במשנה, וזה לכאורה בדיוק הפוך ממה שהרגע אמרנו. כלומר, אומרת המשנה שאם יש כלכלה, כלומר סל, ובתוכה מונחת אבן, מותר לי לטלטל את הסל. זה המשנה, ועל זה נשאל שלוש שאלות. שאלה ראשונה מתבקשת, איך אתה אומר שזה מותר? הרי הרגע הקדמנו שבסיס לדבר האסור, אסור בטלטול. עונה הגמרא, נכון, אבל כאן זה לא סל רק עם אבן, אלא זה סל עם אבן ועם פירות. ואז זה כבר לא בסיס לדבר האסור, אלא זה בסיס לדבר האסור והמותר. כלומר, גם לאבן וגם לפירות. והדין בזה זה שזה מותר אפילו אם האבן עדיין בפנים, זו שאלה ראשונה והתשובה. שאלה שנייה, בסדר, אז בסיס לדבר האסור והמותר, עקרונית זה מותר, אבל עדיין, אם אתה יכול להימנע מזה, אז ברור לגמרא שעדיף שלא לטלטל את האבן, אז במקרה שלנו, למה המשנה מתירה בכזו קלות, שיהפוך את כל הסל על הרצפה, וירים משם רק את הפירות, ויטלטל בלי האבן, למה להקל סתם? עונה הגמרא, עקרונית אפשר, אבל כאן מדובר בפירות כאלו שמאוד בשלים, שאם תפיל אותם על הרצפה, הם יהרסו, לכן הקלו. זו שאלה שנייה והתשובה. שאלה שלישית די דומה, בסדר, אז נשים על הרצפה לא, אבל אתה יכול אולי לנער את הסל בצורה כזאת שרק האבן טיפול החוצה. עונה הגמרא, לא, אתה לא יכול. מדובר למשל שיש חור בסל והאבן תקועה בדופן ואין אפשרות להפיל אותה, זה הסבר אחד, יש הסברים אחרים, ולכן כאן הקלו. עד כאן הסעיף הראשון, למדנו לסיכום שבסיס לדבר האסור הוא אסור, בסיס לדבר האסור והמותר הוא מותר, אבל גם אז אם אתה יכול להימנע ולטלטל רק את המותר, זה עדיף. הסעיף השני גם זה דין מהמשנה, וגם כאן יש לי סל עם פירות, רק שהפעם אין אבן, אלא יש שתי שכבות של פירות. שכבה אחת זה פירות של תרומה טהורה, שהם לא מוקצה, שכבה נוספת זה פירות של תרומה טמאה, שהם כן מוקצה. ואני רוצה להביא את כל הסל הזה נניח מהמחסן אל השולחן בסלון, ושם לשפוך את זה ולקחת את הפירות הטהורים. אז גם כאן אומרת המשנה שזה מותר. למה? כי כמו שאמרנו, יש כאן מקרה של בסיס לדבר האסור והמותר, ולכן זה מותר. זה במשנה, אבל הרב חיסטה, ואומר, לא כל כך מהר, כי כמו שכבר אמרנו בסעיף הקודם, נכון שכשאין ברירה אז באמת מותר, אבל אם אפשר להימנע מלטלטל את המוקצה, אז עדיף, ולכן אומר רב חיסטה, שאם הפירות הטהורים הם למטה, אז באמת אין ברירה ומותר, אבל אם הפירות הטהורים הם למעלה, אז מה הבעיה? למה לטלטל את כל הסל עם הפירות הטמאים? תוציא פשוט מלמעלה את הפירות הטהורים, ואת כל המוקצה תשאיר במקום ואל תיגע. זה רב חיסטה, ועכשיו נראה לזה שתי קושיות, אחת לחומרה ואחת לקולה. הקושייה לחומרה זה שגם במקרה שהתאורים למטה, למה אתה מתיר? הרי כמו ששאלו מקודם, אתה יכול להפיל את כל הפירות על הרצפה ולהרים רק את התאורים. עונה הגמרא את מה שאמרנו מקודם, מדובר בפירות שיהרסו אם יעשו את זה, לכן זו לא אפשרות, זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה היא קושייה לכולה, וזה מברייתא שאומרת בפירוש שמותר לטלטל גם כשהתאורים הם למעלה, כלומר נגד רב חיסטה. מה עושים? עונה הגמרא, תלוי בשביל מה אני מטלטל את זה. אם אני מטלטל את הפירות, כמו שאמרנו עד עכשיו, כי אני רוצה לאכול את התאורים, אז באמת, כמו שאמר רב חיסטה, אין שום סיבה לטלטל את כל הסל, אני פשוט אקח מלמעלה את הפירות התאורים, וזהו. אבל אם אני מטלטל את זה לא כי אני רוצה את הפירות התאורים, אלא כי אני רוצה להזיז מכאן את כל הסל הזה, אז כמובן זה לא יעזור לי לקחת רק את התאורים, אני רוצה להזיז הכל, ובמקרה כזה אומרת הברייתא, מותר לי להזיז הכל, כי כמו שאמרנו, בסיס לדבר האסור והמותר, מותר לטלטל כשאין ברירה אחרת. זה התירוץ, שימו לב שבניסוח של הגמרא היא משתמשת בניסוח של טלטול לצורך גופו ולצורך מקומו, זה מושגים שבדרך כלל אנחנו מכירים אותם, הם ממוקצה אחר, וזה כלי שמלאכתו לאיסור. כאן לעומת זאת אני מזכיר, מדובר על משהו שעקרונית הוא לא מוקצה, כי הוא בסיס לדבר האסור והמותר. אז מותר לטלטל אותו לצורך מקומו, לצורך גופו, לצרכים אחרים. הגמרא פשוט אמרה שאם זה לצורך גופו ואפשר להסתדר בלי לטלטל את המוקצה עצמו, אז כמובן שזה עדיף. אז תרצנו את רב חיסטה, והגמרא לסיום שואלת, רגע, אם יש לנו שני מצבים, אחד זה לצורך גופו ואז מותר רק עם הפירות למטה, ואחד זה לצורך מקומו ואז מותר לא משנה איפה הפירות, אז למה רב חיסטה בחר באפשרות הראשונה ואז הוא צריך להידחק כשזה דווקא כשהפירות למטה? שיסביר שהמשנה מדברת לצורך מקומו ואז מותר לא משנה איפה הפירות. עונה הגמרא כי במשנה הבאה שנראה בעמוד ב' לגבי כסף שנמצא על כרית, מדובר שהוא רוצה לטלטל את זה לצורך גופו, כלומר בשביל הכרית, וממילא הגיוני שגם המקרה שלנו זה לצורך גופו, כלומר כי הוא רוצה את הפירות. בשביל הסעיף השלישי נעשה דילוק קטן מהשליש התחתון של עמוד א' ועד המשנה בעמוד ב', ושם יש לנו שני מקרים של בסיס לדבר האסור. מקרה אחד זה חבית עם מכסה שיש אבן מעל המכסה, מקרה שני זה אם יש קרית עם מטבעות על הקרית, ואני רוצה להשתמש בחבית ובקרית, אז אומרת המשנה, מותר לי להטות קצת את החבית ואת הקרית בשביל להפיל את המטבעות. זה במשנה, ועל זה נראה שלושה דיונים. דיון אחד שלה כמובן מתבקשת, למה זה מותר? הרי זה בסיס לדבר האסור. וכאן הגמרא לא עונה כמו מקודם שזה בסיס לדבר האסור והמותר, אלא היא מלמדת אותנו סיבה אחרת להקל, וזה שמתי דבר נעשה בסיס לדבר האסור, רק אם כששמתי את זה שם בכניסת שבת, התכוונתי שהמוקצה יישאר שם עד כניסת שבת. אבל אם נניח ביום שישי בבוקר, שמתי את האבן על החבית או את המטבעות על הכרית, והתכוונתי לבוא לקחת את זה משם ופשוט שכחתי, אז החבית והכרית לא הופכים לבסיס ומותר לטלטל. אז כך הרב מעמיד את המשנה שלנו, מדובר ששכחתי את זה שם ולכן זה לא בסיס. עד כאן הדיון הראשון. דיון שני, לגבי המקרה של החבית, המשנה ממשיכה ואומרת שאם זה לא חבית אחת, אלא יש שם כמה חביות, ואז יש חשש שאם אני אתה את החבית ואפיל את האבן, היא תיפול על חבית אחרת ותשבור אותה, אז אני יכול גם פשוט להרים את כל החבית כמות שהיא, עם האבן, להוציא אותה מאזור החביות האחרות, ושם להפיל את האבן. למה זה מותר? כי כאמור, ברגע ששכחתי זה שם, זה לא הופך את החבית לבסיס לדבר האסור, וממילא עקרונית מותר לי להזיז את החבית עם האבן. כמובן, אם אפשר בלי, אז עדיף בלי, ולכן אם אין עוד חביות, עדיף להטות ולהפיל את האבן מיד. אבל אם אי אפשר כי זה ישבור משהו, אז אפשר כאמור להרים את כל החבית עם האבן, זה מה שכתוב במשנה. הגמרא שואלת על זה שאלה שקצת קשה להבין, יש כמה הסברים בראשונים, אנחנו נסביר את זה כאן לפי החזון איש שמובא על הדף שלנו. שואלת הגמרא לפי החזון איש, לכאורה במקרה של האבן והחבית או החביות, צריך שיהיה מותר להוציא משם את האבן אפילו ביד, כלומר בלי לטלטל את החבית, פשוט להרים את האבן וזהו. מה פתאום, הרי זה מוקצה? אז נסביר. יש משנה בביצה י' עמוד ב' שאומרת שאם יש לי נגיד סל של פירות, ובתוך הפירות התערבבו אבנים ואני רוצה לברור משם את האבנים, אז בשבת כמובן זה אסור, זה בורר, אבל ביום טוב לפי בית הלל זה מותר, כי מותר לברור ביום טוב לצורך אוכל נפש. עכשיו נשאלת מיד השאלה, בסדר, מבחינת בורר מותר, אבל מה לגבי מוקצה? הרי אבנים אלו הם מוקצה, ומוקצה לא הותר לצורך אוכל נפש, אלא מסביר החזוני שחידוש די מפתיע, אבל מאוד הגיוני, שכשאני מטלטל מוקצה, לא בשביל לטלטל מוקצה, אלא בשביל לתקן אוכל, כלומר שיהיה אפשר לאכול את הפירות האלו, על זה חזל לא גזרו, כי זה לא נקרא שאני מטלטל מוקצה, זה נקרא שאני מתקן את האוכל, וזה מותר גם בשבת. שוב, רק מבחינת המוקצה, לא מבחינת בורר. אבל גם לכולה הזאת יש הגבלה, וזה שהאוכל, כלומר הפירות, צריכים להיות יותר מהפסולת, מהאבנים. אבל אם יש כאן יותר אבנים מאשר פירות, אז אתה כבר לא יכול לומר אני לא מטלטל מוקצה, אני רק מזיז אותם בשביל לאכול את האוכל. לא, הם הרוב, הם העיקר כאן, וזה כבר נחשב טיטול מוקצה. זה במשנה שם, בביצה. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? אומרת הגמרא, לכאורה המקרה של אבן וחבית, זה בעצם כמו המקרה של האבנים והפירות בסל. בשני המקרים יש כאן אוכל, שזה הפירות או היין בחבית, ויש כאן אבן שמפריעה לי לאכול או לשתות. וממילא, כמו ששם בביצה, אמרנו שכל עוד האבן היא מיעוט, מותר לי להזיז אותה ממש בידיים בשביל לאכול את הפירות, לכאורה אותו דבר כאן, צריך שיהיה מותר לי להזיז בידיים את האבן בשביל לשתות את היין מהחבית. עד כאן השאלה, שוב לסיכום, למה צריך להסתבך ולעטות את החבית בשביל להפיל את האבן? עזוב, פשוט תרים את האבן וזהו, זה לא נחשב מוקצה, זה נחשב תיקון של האוכל או המשקה, בדיוק כמו במשנה בביצה. עד כאן השאלה, ועל זה עונה הגמרא ממש באמצע עמוד ב', נכון, באמת השאלה צודקת, אלא שכאן זה לא נחשב שהאבן היא מיעוט, אלא זה נחשב שהיא רוב, וכמו שאמרנו שם בביצה, אם האבנים זה הרוב, אז אסור. עכשיו, מה פתאום אתה אומר שהאבן זה הרוב? הרי ברור שהחבית או החביות הם יותר מהאבן, אלא שמסבירה הגמרא, כיוון שהאבן הזאת, אפילו שהיא קטנה, היא מונעת את האפשרות מלהשתמש בחבית, אז היא נחשבת כאילו שהיא הרוב, כי בלי שנעיף אותה, אין לנו שום אפשרות לשתות את היין, וכיוון שהיא נחשבת כאילו שהיא הרוב, אז כאמור, הכולה שלמנו שם בביצה לא אפשרית כאן, ולכן צריך להטות את החבית או להוציא אותה לגמרי עם האבן ושם להפיל את האבן. עד כאן הדיון השני, שאלנו למה צריך להטות, אפשר לכאורה להרים, והסברנו למה לא, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השלישי ואחרון על הסעיף הזה. כאן אזכיר משהו שכבר הזכרנו מקודם בסעיף השני, וזה שכל מה שדיברנו עכשיו זה אם אני רוצה לשתות את היין, שאז אני צריך לנסות לעשות את זה בלי לטלטל את המוקצה, כלומר לנסות להפיל, ורק אם אין ברירה כי זה ישבור משהו, אז אני מוציא את כל החבית. אבל אם המטרה שלי זה לא לגופו, כלומר לשתות, אלא למקומו, כלומר אני רוצה להזיז מכאן את החבית, אז אני יכול לעשות את זה גם בלי להפיל את האבן, אלא פשוט להרים ולהזיז וזהו. זה גם אמרנו מקודם, רק שימו לב שמקודם אמרנו את זה כשמדובר בבסיס לדבר האסור והמותר, שלכן זה מותר. עכשיו אמרנו את זה לגבי דבר שהוא רק בסיס לדבר האסור, אבל בכל זאת זה מותר כאמור, כי השאירו שם את המוקצה בטעות. עד כאן הסעיף השני, דיברנו על בסיס לדבר האסור שהמוקצה נשאר שם בטעות, שאמרנו שמותר לטלטל, אבל אם אפשר אפשר להימנע עדיף, ועכשיו בערך ברבע התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף הרביעי והאחרון לגבי בסיס. הסעיף הזה הוא קצת מפתיע, וזה שאומר רב הושעיה, נניח ששכחתי את הארנק שלי ביום שישי ברחוב, ובשבת נזכרתי, ואני בא לשם, ואני רואה שהארנק עדיין שם, ואני רוצה להביא אותו הביתה, אני לא רוצה שיגנבו לי, אבל הארנק הוא כמובן מוקצה, אז אומר רב הושעיה, יש טריק, תשים סמוך לארנק משהו שהוא לא מוקצה, למשל כיכר לחם או תינוק, ואז תטלטל את שניהם ביחד. זו הקולה של רב הושעיה, והריטב"א מסביר שאת הכיכר הזאת אני צריך לשים מעל המוקצה, כלומר מעל הארנק, ואז בעצם אני יוצר סוג של בסיס הפוך. כלומר, עד עכשיו כשדיברנו על בסיס, דיברנו על זה שההיתר הוא בסיס לדבר האסור, וזה אוסר גם את ההיתר. כאן לעומת זאת, אני שם את הלחם מעל הארנק, ואז האסור נהיה בסיס לדבר המותר, וזה מתיר גם אותו. זו הקולה של רב הושעיה, באמת מאוד מפתיע, ועוד יותר מפתיע שהמון המוראים הסכימו לזה, גם רב יצחק וגם רב יוחנן, ובהמשך גם משמע כך מהבאי ורבה. אבל נראה לזה עכשיו שתי הגבלות קריטיות. הגבלה אחת, אומר מר זוטרה, אתה לא יכול להשתמש בזה חופשי חופשי לטלטל סתם ככה מוקצה, אלא רק מוקצה ששכחת, כמו ארנק ששכחתי ברחוב, זה מר זוטרה. רבשי מגביל את זה הרבה יותר ואומר מה פתאום, אי אפשר להשתמש בטריק הזה לטלטל סתם מוקצה, זה מותר רק במקרה חירום של מת, שמת נחשב מוקצה ואנחנו לא רוצים שהוא יתבזה, רק אז מותר לשים עליו לחם ולטלטל אותו יחד עם הלחם, זה רבשי, ולמרות שהגמרא אומרת שההלכה היא כמו רב הושעיה לכולה, בכל זאת נפסק להלכה כמו רבשי שזה מותר רק למת. זה לגבי ההלכה. לסיום, הגמרא מספרת על אביי ורבא שבאמת הקלו כמו רב הושעיה, אביי טלטל עומרים על ידי זה שהוא שם עליהם איזשהו כף, רבא טלטל בשר של יונה על ידי זה שהוא שם על בשר סכין, ורב יוסף מקשה, מה פתאום הם הקלו? הרי מר זוטרא אמר שזה רק אם שכחו שם את המוקצה, והם הרי לא שכחו, והם ענו לו, אתה צודק, באמת צריך להחמיר כשמדובר במוקצה שלא שכחו, אלא שכאן, שימו לב, בכלל לא מדובר במוקצה. כלומר, מדובר בעומרים שעקרונית ראויים לשכיבה, ולכן הם לא מוקצה, ומדובר בבשר יונה שעקרונית אפשר לכל אותו חי, ולכן גם הוא לא מוקצה, ולכן היה אפשר לטלטל את הדברים אלו גם בידיים, בלי שום טריק, ורק בשביל שאנשים שיראו ולא יודעים שזה לא מוקצה, לא חשבו שהם סתם מטלטלים, הם עשו את הטריק הזה, אבל באמת, הם יהיו חולים גם בלי זה. עד כאן, הסעיף הרביעי לגבי בסיס, כאמור, זה מקרה של בסיס הפוך, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', ועכשיו הסעיף החמישי, שהוא מובא כאן בדרך אגב. וזה, כיוון שכבר הזכרנו את העניין של בשר היונה, שאמרנו שבגלל שהוא ראוי לאכילה כשהוא חי, זה הופך אותו ללא מוקצה, הגמרא פותחת דיון על זה, ובשביל זה נזכיר שיש לנו מחלוקת כללית בין רבי יהודה לרבי שמעון לגבי מוקצה, שאחד הביטויים שלה, שראינו לפני שבועיים בדף קכ"ח, זה לגבי בשר לא מבושל, שמצד אחד אני יכול כרגע לתת אותו לכלב, אבל מצד שני זה לא מה שתכננתי. תכננתי לשמור אותו לאחרי שבת, ואז לבשל אותו ולאכול אותו בעצמי. שלפי רבי שמעון, כיוון שזה ראוי לכלב, אפילו שזה לא מה שתכננתי, אז זה לא מוקצה, אבל לפי רבי יהודה זה מוקצה, כי אמנם הוא ראוי לכלב, אבל זה לא מה שתכננתי. התכוונתי לא לאכול אותו, וזה מוקצה, ואני לא יכול פתאום באמצע שבת להחליט לתת לכלב. זה מה ראינו שם. עכשיו חזרה אלינו, כשרב רצה להסביר למה בשר של היונה הוא לא מוקצה, אם הוא היה סובר כמו רבי שמעון, מספיק שהוא היה אומר שזה ראוי לכלב, אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר למה זה לא מוקצה, כי גם עכשיו כשזה חי, זה ראוי גם לאדם. למה הוא אמר זה? כנראה שהוא סובר כמו רבי יהודה, ולכן זה לא מספיק שזה ראוי לכלב, אלא בשביל שזה לא יהיה מוקצה, הוא צריך לומר שזה גם ראוי לאדם. אז רבא הוא כמו רב יהודה, הבעיה עם זה שזה סותר מקרה אחר של רבא, וזה לגבי אבז. כששוחטים אבז, אז כמובן שיש חתיכות יותר משובחות, כמו השוקיים, ויש פחות כמו המים. עכשיו, אם אני רוצה לאכול את הכל, כמובן שזכותי, אבל בדרך כלל כששוחטים ביום טוב, מתכוונים לאכול את החלקים המשובחים, ואת המים לא הולכים לאכול. אז מה עושים איתם? אז בשלב הזה הגמרא מבינה שמראש כששוחטים, מתכוונים לאכול את החלקים הטובים, ואת המים ישימו בצד לאחרי יום טוב. והשאלה היא, מה קורה אם בכל זאת אני פתאום כן רוצה להשתמש במים? נניח לתת לחתולה. אז לפי רבי שמעון זה לא בעיה, כי כמו שאמרנו, גם דבר שעקרונית יועד לאחרי שבת ויום טוב, כיוון שסוף סוף גם כרגע זה ראוי לכלב או חתולה, זה לא מוקצה ואני יכול לתת לחתולה. זה לרבי שמעון. לרבי יהודה לעומת זאת, כיוון שמבחינתי יעדתי את זה לאדם לאחרי יום טוב, אז זה מוקצה ביום טוב ואני לא יכול לתת לחתולה. והבעיה היא שקרה מקרה ששחטו בשביל רב האבז, והוא אמר לתת את המים לחתולה, כמו רבי שמעון. אז איך לגבי היונה הוא פסק כמו רבי יהודה, ואילו לגבי המים של האבז הוא פסק כמו רבי שמעון? עונה הגמרא, באמת רבא הוא כמו רב יהודה, כמו ביונה, וזה שבאבז הוא התיר לתת את המים לחתולה, זה כי מראש כששחטו, לזה התכוונו. כלומר, הם לא התכוונו, כמו שאמרנו בהווה מינה, לשמור על המים לאחרי החג בשביל סעודה לאדם, כי הם יודעים שזה יסריח, אלא מראש הם התכוונו לתת כבר בחג לחתולה, ולכן, כיוון שזה הייעוד שלו מראש, גם לרב יהודה זה לא מוקצה, וזה מותר, אז באמת רבא פוסק כמו רב יהודה, וגמרא מביאה עוד ראיה שהוא פוסק כמו רב יהודה לגבי שימוש בעץ בשבת, שאם יש עץ שבהתחלה הוא היה מיועד בשביל לחטות איתו בגחל, גחלים ביום טוב, ואז באמצע יום טוב הוא נשבר, ועכשיו הייעוד שלו זה בעצם לשרוף אותו, שלפי רבי יהודה זה אסור, זה מוקצה, וככה פוסק רבה. עד כאן הסעיף החמישי, סיכמנו רבה פוסק כמו רבי יהודה, ובזה סיימנו את חמשת הסעיפים של החלק השני של השיעור, הגענו למשנה בקוף ממג עמוד א', ועכשיו רגע לפני שנעבור חזרה לעמוד א', לחלק השלישי של השיעור, בואו רגע נחזור על החידושים שלמדנו היום לגבי מוקצה בחלק הראשון והשני. אז קודם כל לגבי בסיס התחדשו לנו כמה דברים. א', שיש מצבים שבסיס לא נהיה אסור, וזה אם הוא בסיס לדבר האסור והמותר, או אם הדבר האסור נשכח על הבסיס ולא שמו את זה בכוונה. זה היה לכולה. מצד שני לחומרה, גם כשבסיס מותר בטלטול, בגלל הסיבות שהרגע אמרנו, אם יש דרך להימנע מלטלטל את המוקצה, אז עדיף, כמו להטות את החבית ולהפיל את האבן. דבר שלישי, למדנו על מה שקראנו לו בסיס הפוך, או כיכר ותינוק. כלומר, שאם יש ארנק, אני יכול לשים מעליו משהו מותר ולטלטל את שניהם, זה רב הושעיה, אבל רבה שיאמר שזה כולה דווקא באמת, זה היה לגבי בסיס. עוד שתי קולות מפתיעות שלמנו לא לגבי בסיס, זה א', שלמרות שאסור עקרונית להרים תינוק שמחזיק אבן, אם זה תינוק שיש לו געגועים על אביו, אז חזה לכלו, וקולה נוספת זה רשבג בביצה, שאם יש אבנים שמפריעים לי לאכול, אני יכול להזיז אותם, וזה לא נחשב שאני מטלטל מוקצה. זה היה סיכום קצר, וכאמור סיימנו את החלק השני, וגענו למשנה בקוף ממג עמוד א', ועכשיו נחזור חזרה לקטע שדילגנו עליו בשליש התחתון של עמוד א', ונראה את החלק השלישי והאחרון. החלק השלישי זה לגבי דין שרב יהודה אמר במשנה, וזה שמותר להעלות את המדומה בשבת. מה זה מדומה? אז נקדים שבדרך כלל בשביל לבטל איסור צריך פי 60. כלומר, נניח בטעות שפכתי כוס של חלב של גמל לתוך הצ'ונט, אם יש בצ'ונט פי 60 מהכוס, מותר לי לאכול. זה ברוב האיסורים, אבל בתרומה זה לא בפי 60, אלא זה בפי 100. כלומר, נניח שיש לי 10 פירות של תרומה, ונפלו לתוך ערימה גדולה של פירות חולין, אז אם בערימה הגדולה יש 1,000 פירות, כלומר פי 100 ממה שנפל, אז זה מותר, אבל אם יש פחות מאלף, כלומר פחות מפי 100, אז כל התערובת נחשבת מדומת ומתייחסים אל כולה כאילו שהיא תרומה. עכשיו, גם במקרה שיש פי 100 ועקרונית כל הפירות עם חולין וכל אחד יכול לאכול אותם, בכל זאת יש פה איזה משהו שצריך לעשות, וזה להוציא משם את הכמות פירות שנפלה, בדוגמה שלנו להוציא 10 פירות ולתת לכהן. למה? בפשטות שהכהן לפחות לא יפסיד. כלומר, אמנם מבחינת דיני ביטול זה יתבטל, אבל למה שהכהן יפסיד מזה? אז ניתן לו 10 פירות. זה נקרא להעלות את המדומה. עכשיו, כל עוד לא עשינו את זה, אז עדיין כל התערובת אסורה. עכשיו, אמרנו מקודם שלהפריש ממש תרומות ומעשרות בשבת, זה ודאי שאסור. אבל האם מותר להעלות את המדומה בשבת, מה שהרגע דיברנו עליו? אומר רבי יהודה במשנה, מותר. עכשיו שואלת הגמרא, למה? הרי סוף סוף גם זה מתקן את התערובת, כי בלי זה זה אסור באכילה, ועל זה הגמרא מביאה שני כיוונים. כיוון אחד זה שכשאמרנו שצריך להוציא מהערימה הזאת 10 פירות, ואז רק כל הפירות מותרים, רבי יהודה מתייחס לזה כאילו שה10 פירות שהרמנו הם בדיוק אותם 10 פירות שנפלו לשם. עכשיו, כמובן, זה לא נכון, כי אנחנו לא יודעים איפה הם התערבבו, אבל מבחינת רבי יהודה זה כאילו שהם 10 פירות המקורים, וזה בעצם אומר שכשה10 פירות נפלו לערימה, הם לא צובעים את כל הערימה באיזשהו איסור, ואז הם צריך לתקן את האיסור הזה שיש בכל הערימה. לא, אין פה שום איסור בכל הערימה. כל הערימה מותרת, פשוט יש פה 10 פירות. הוצאנו אותם, נגמר הסיפור, הכל מותר. עכשיו, שוב, זה לא שבאמת הוצאנו אותם, כי אנחנו לא יודעים איפה הם, אבל כשחזן אמרו להוציא אותם, כך הם התייחסו לזה, וממילא כשאני מוציא את 10 פירות, אני לא מתקן את הערימה, אני פשוט מוציא משם פירות. כמו שאם להבדיל היה נופל לשם איזה עכבר מת לתוך הערימה, אני יכול לקחת איזה מטטה ולהוציא אותו משם, זה לא נחשב שאני מתקן את הפירות, אני פשוט מוציא משם משהו שנפל, אותו דבר כאן. זה הכיוון הראשון, אבל הגמרא לא יכולה רק להסביר את זה ככה, היא צריכה למצוא לזה איזשהו תקדים, כלומר תנה שהיא אומר את העיקרון הזה. ולזה הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שהתן הזה זה רבי אליעזר, מה הוא אמר? רבי אליעזר דיבר על מקרה שנניח שאותם 10 פירות נפלו לנגיד 500 פירות, כלומר אין פי 100, ואחרי זה מאותם 500 שוב נפלו 10 פירות לעוד הרימה של 500. מה הדין של הרימה השנייה? אז חכמים אומרים, הכל לפי אחוזים. כלומר, בהרימה הראשונה אנחנו יודעים שיש 10 מתוך 500 שהם תרומה, כלומר 2%, ומזה הוצאנו 10 פירות להרימה השנייה, אז מבחינתי 2% מה10 פירות שהוצאנו הם תרומה, כל השאר לא, וממילא ודאי שזה בטל בהרימה השנייה, זה חכמים. רבי אליעזר לעומת זאת מחמיר הרבה יותר, והוא אומר שאנחנו חוששים שהפירות שנפלו בפעם השנייה, הם בדיוק אותם פירות שנפלו בפעם הראשונה, וממילא זה לא ש2% מה10 פירות האלו הם תרומה, אלא 100% מהם הם תרומה, כי שוב, אולי זה בדיוק אותם פירות שנפלו לערימה הראשונה הם אלו שנפלו לשנייה, ולכן כל הערימה השנייה גם היא תהיה אסורה, כי אין בה פי 100. זה רבי אליעזר. ומה הוא בעצם אומר? הוא אומר שכשנפלו הפירות הראשונים, אני לא אומר שהם צבעו את כל הערימה והם כאילו נבלעו בתוכה. לא, הם עדיין יושבים שם איפשהו, וכשיצאו משם פירות שוב, אני אומר זה אותם פירות. עכשיו שם הוא אומר את זה לחומרה, אבל אותו עיקרון גם אצלנו לכולה, שכשהוצאתי משם בכוונה 10 פירות בשביל להעלות את המדומה, אני מתייחס לזה כאילו שזה אותם 10 פירות שנפלו לשם, וממילא זה לא נחשב שאני מתקן את הערימה. זו הצעה ראשונה, אבל כמובן הגמרא ביד דוחה את זה, מה אתה משווה? רבי אליעזר אמר את זה לחומרה, מחשש, מי אמר שהוא אמר את זה גם לכולה? לכן עוברים להצעה השנייה. הצעה השנייה זה שרב יהודה במשנה שלנו הוא כמו רבי שמעון. מה רבי שמעון אמר? גם הוא דיבר על נפילה בשני שלבים, אבל מקרה קצת אחר, וזה שנניח שיש לי ערימה של 999, ונפלו לשם 5 פירות. כלומר, יש פי 100, ולא נזהרתי, ואחרי כמה זמן עוד פעם נפלו לשם עוד 5 פירות של תרומה. אז מה הדין? אז חכמים אומרים שעכשיו כל הערימה אסורה. למה? כי אמנם החמש לבד לא אסרו והם התבטלו, אבל עכשיו שנפלו עוד 5, אז אני אומר שגם החמש הראשונים חוזרים ומתעוררים, וביחד יש לי כאן בעצם 10 פירות של תרומה, ואין כנגדם פי 100, ולכן הם אסורים. זה חכמים. רבי שמעון לעומת זאת אומר שהם מותרים. ולמה? אז בהתחלה הגמרא מבינה שלמה? בדיוק כי הוא סובר את הסברה שאנחנו מחפשים. שמה? שכשהפירות הראשונים נפלו, אז כנגדם כאמור היה פי 100. ועכשיו אני לא אומר שהם איכשהו מתמוססים אל תוך הרימה הכללית. לא, הם פשוט יושבים בצד. אמנם אני לא יודע איפה הם, אבל הם בצד. ועכשיו כשבאו עוד 5 פירות ונפלו, אז אני לא מתייחס לחמש הראשונים. הם בצד כאמור. אני רק מסתכל על החדשים. והחמש החדשים, גם כנגדם יש פי 100, ולכן גם הם מותרים. אז הנה בעצם הסברה שחיפשנו, שגם כשפירות תרומה נופלים לחולין, אני לא אומר שהם צובעים את כל הערימה באיזשהו אופן, אלא הם כאילו בצד בפני עצמם, והפעם אנחנו רואים את הסברה הזאת גם לכולה. וממילא גם במקרה שלנו, כשאני צריך להוציא משם פירות בשביל להעלות את המדומה, זה לא נחשב שהפירות צבעו את כל הערימה, וזה נחשב שאני מתקן את כל הערימה. לא, פשוט נפל לשם משהו, ואני מוציא. ולכן מותר לעשות את זה גם בשבת. זו הצעה השנייה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אומרת אפשר להבין שמתרבי שמעון אחרת לגמרי, וזה שגם הוא כמו חכמים אומר שכשהפירות נופלים הם כן מתמוססים כביכול בכל הערימה, והסיבה היחידה שהוא מתיר זה שחכמים מסרו למה, כי הם אומרים שהפירות הראשונים שנפלו חוזרים וניאורים ומצטרפים לשניים וביחד עושרים, ואילו רבי שמעון אומר שלא אומרים חוזר ונאור, אלא הראשונים שנפלו והותרו כי היה כנגדם פי 100, זהו, גמרנו, הם כבר מותרים, והם לא יכולים לחזור ולאסור, וממילא כרגע יש פה רק ערימה מותרת, ולכן כשיבואו עוד פירות, גם כנגדם יש פי 100, וגם הם יהיו מותרים, וזה לא בגלל הספרה שחיפשנו, שהפירות כביכול יושבים שם בצד בתוך הערימה, ולכן את כל הכיוון הראשון להסביר את רבי יהודה במשנה שלנו למה זה מותר בשבת, דחינו, כי לא מצאנו תנא שיאמר את זה, ולכן אנחנו עוברים לכיוון השני. הכיוון השני למה זה מותר בשבת הרבה יותר פשוט, וזה שרבי יהודה סובר כמו רבי שמעון בן אלעזר. מה רבי שמעון בן אלעזר אומר? שגם כשאמרנו שאפילו שיש פי 100 עדיין צריך להעלות את המדומה, לא צריך לעשות את זה פיזית. מספיק שתסתכל בצד אחד עם העיניים ותגיד על איזשהו פרי, זה מה שאני מעלה, ותוכל בצד השני והכל בסדר, ואחרי זה באמת תעלה אותו. ועל זה אומרת הגמרא, מעצם זה שאפשר לעשות את זה בלי שום פעולה פיזית, ואת זה הגמרא מניחה שברור שכן היא מותר בשבת, אם אתה לא עושה את זה עם פעולה פיזית, אז גם כשאתה כן עושה את זה עם פעולה פיזית, כלומר, כן מרים ממש פירות, גם אז זה מותר. כי כיוון שאתה לא חייב לעשות ככה, אז זה לא דומה למתקן, וזה מותר בשבת, וזו הסברה של רבי יהודה. זה הכיוון השני. הגמרא מקשה על זה מזה שרבי שמעון בן אלעזר עצמו אומר שאומנם בעיניים מותר אבל במעשה אסור בשבת, אבל זה לא קשה. רבי יהודה פשוט סובר כמותו ומקל עוד יותר ממנו, שכיוון שמותר בעיניים, מותר גם במעשה. זה הכיוון השני. לכאורה, כיוון שלישי שאפשר להציע, ואולי בעצם לזה הגמרא התכוונה, שצריך לזכור שסוף סוף זה לא באמת שכל הפירות נאסרו, כי הרי היה פי 100, אלא כל העניין פה זה איזשהו צורך חיצוני לתת לכהן שהוא לא יפסיד, ואולי לכן זה לא נחשב שאני מתקן, ולכן זה מותר בשבת. בכל אופן, בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', זה היה החלק השלישי של השיעור, שכאמור שמענו לסוף, ובזה בסופו של דבר הגענו למשנה בקוף ממגימל עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון והשני דיברנו על כשמוקצה נמצא על משהו. בחלק הראשון אמרנו שתינוק שמחזיק מוקצה, אסור לי להרים אותו כי זה נחשב שאני מטלטל את המוקצה, כמו שגם אסור לי להוציא כך את התינוק לרשות הרבים, אלא אם כן זה תינוק שיש לו געגועין על אביו, ואם אני אקח ממנו אז הוא מאוד יבכה ואולי יחלה, אז חזל לכלו להרים את התינוק, אלא אם כן זה לא אבן אלא דינר, שאז אם הוא ייפול אני ארים את הדינר עצמו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הדין של בסיס לדבר האסור, כלומר שיש מוקצה שמונח על משהו, אז גם אותו משהו נאסר, ואת זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון המשנה התירה לטלטל סל שיש בו גם אבן וגם פירות, כי הסל הוא בסיס לדבר האסור והמותר, אלא אם כן אתה יכול איכשהו להסתדר בלי להזיז את האבן, כמו לשפוך הכל על הרצפה ולהרים רק את הפירות, או לנסות להוציא את האבן בלי להפיל את הפירות, אבל אם אי אפשר, כי מדובר בפירות שהתלכלכו, או שהאבן תקועה בחור בסל, אז מותר. בסעיף השני מקרה דומה, הפעם זה סל עם שכבה של פירות תרומה ושכבה של פירות טהורים, שלמסקנה, אם אני רוצה להזיז את כל הסל מכאן כי הוא מפריע לי, אני יכול פשוט להזיז אותו ככה, לא משנה אם הפירות הטהורים למעלה או למטה. אם אני רוצה את הפירות הטהורים עצמם, אז אם הם למעלה, אני יכול פשוט לקחת אותם, אז אין סיבה להזיז הכל. אם הם למטה, מתחת לטמאים, אז זה מותר לטטל לשולחן ושם לשפוך הכל, כי כאמור, זה בסיס לדבר האסור והמותר, וכשאין ברירה אחרת, מותר. וסעיף שלישי, אבן מעל חבית או מטבעות מעל כרית, המשנה אומרת שמותר, והגמרה הסבירה כי כאן מדובר ששכחתי שם את האבן או את המטבעות, ולכן זה לא הופך את החבית או את הכרית למוקצה, ולכן אם אני רוצה להזיז אותם כי מפריעים לי במקום, אז מותר לי פשוט לסלק אותם עם האבן ועם המטבעות. אם אני לא רוצה לסלק אותם, אלא רוצה להשתמש בהם ביין או בכרית, אז אם אני יכול אני מטה בשביל שזה ייפול. אם אני מפחד שאבן תשבור חביות אחרות, אז אני שוב יכול להרים ולהזיז לצד. עכשיו על זה שאלנו שאלה מאוד מפתיעה, שלכאורה צריך להתיר להרים את האבן גם בידיים, כי כמו שראינו במשנה בביצה, שכשיש תערובת של פירות עם אבנים, אני יכול להזיז אותם בידיים, כי זה לא נחשב שאני מטטל מוקצה, זה נחשב שאני מתקן את האוכל, כמו שהסביר החזוניש. אז למה כאן אסור? עונה הגמרא, כי כאן זה נחשב שיש רוב לאבנים, אמנם האבן לא רוב, אבל זה כמו רוב, כי מונעת מלהשתמש בחבית, וכשיש רוב לאיסור, אז גם שם ראינו שאסור. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי בחלק הזה זה מה שקראנו לו בסיס הפוך, וזה שאם נגיד שכחתי ארנק, אני יכול לשים מעליו, לא מתחתיו, דבר מותר, כמו כיכר, ולטלטל את שניהם ביחד. ראינו כמה אמורים שהתירו, אבל מרזוטרה הגביל את זה רק לשכח, ורבה שהגביל את זה עוד יותר, וזה רק למת, לא לארנק. ראינו סיפור על הבאי ורבה שהקלו בזה, ושאלנו למה, הרי אמרנו רק בשכח, והם אמרו, במקרה שהקלנו, זה באמת לא היה מוקצה, זה היה אומרים שרואים לישיבה, או בשר יונה שראוי לאכילה כשהוא חי. וזה הוביל אותנו לסעיף החמישי, שהוא מובא בדרך אגב, לגבי בשר יונה, אמרנו שבעצם זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, כי לפי רבי יהודה צריך שהוא יהיה ראוי לאדם בשביל שלא יהיה מוקצה, לפי רבי שמעון מספיק שהוא ראוי לאכילה לכלב, ובאמת רבה פוסק כמו רבי יהודה, ובמקרה של אבז שהוא הקל במאיים, שם זה כי מראש, ככה תכננו, זה היה הסעיף החמישי, וזה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי עברנו לדין של להעלות את המדומה, שרבי יהודה אמר שזה מותר בשבת, ושאלנו למה, הרי הוא מתקן את הפירות, ואמרנו שני כיוונים. כיוון אחד, שכשנופלים פירות תרומה לתוך ערימת חול, הם לא צובעים את כל הערימה ואני כביכול מתקן את הערימה, אלא הם נמצאים שם בצד ואני פשוט מוציא אותם, וזה לא נחשב שתיקנתי את הערימה. חיפשנו איזה תנאי אומר את זה, ומצאנו את רבי אליעזר שאומר דבר דומה אבל לחומרה, ולכן דחינו, ושרבי שמעון אומר דבר דומה, אבל בסוף אמרנו שהסברה שלו היא אחרת, וזה שהם כן צובעים אבל פשוט לא אומרים חוזר ונאור, ולכן בסוף אמרנו שהסברה של רבי יהודה זה כי הוא אומר שכיוון שאפשר לעשות את זה בלי פעולה פיזית אלא רק בעיניים, אז גם כשהוא עושה פעולה פיזית זה לא נחשב תיקון, וזה מותר בשבת. כל טוב.